השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ע"ט בבא מציעא באתר sinai.org.il. הנושא שלנו היום הוא אדם שסוחר חמור, או בימינו מונית, או כל דבר אחר, ובאמצע הנסיעה החמור מת. ואנחנו צריכים לדון בשתי שאלות. קודם כל, מה המחויבות של הסוחר כלפי הבעלים? דבר שני, מה המחויבות של הבעלים כלפי הסוחר? אנחנו נראה בעניין הזה שלושה מקורות. מקור ראשון יהיה של רב לגבי חמור, אחרי זה נראה שתי ברייתות לגבי ספינה. ולפני שנראה את כל הגמרא, אני אקדים קודם את הכללים שיצאו מהגמרא. זה יעזור לנו להבין את הגמרא. אז דבר ראשון, הסוחר אף פעם לא ישלם יותר ממה שהוא קיבל. כלומר, אם הוא קיבל רק חצי דרך, אולי הוא אפילו לא ישלם כלום, אבל הוא ודאי שלא ישלם יותר מחצי, אלא אם כן המזכיר רוצה להמשיך, והוא עצמו באשמתו לא רוצה להמשיך כמו שנראה. אז קודם כל, אתה משלם על מה שקיבלת. זה מבחינת המחויבות של הסוחר כלפי המזכיר. עכשיו, המזכיר כלפי הסוחר, אז אם אמרת חמור סתם, המזכיר מחויב להביא לסוחר עוד חמור בשביל להמשיך את הדרך. אבל אם אמרתם חמור זה, כלומר התחייבות אותה על חמור ספציפי, אז המחויבות של המזכיר מתרכזת רק באותו חמור, כמו שנראה עוד רגע. אז בואו נתחיל. קודם כל יש לנו את המשנה שלנו. במשנה היה כתוב שאם החמור מת או נשבר באמצע, המזכיר חייב להעמיד לו חמור. זה איזשהו כלל בסיסי. עכשיו נראה את רב. אנחנו בשורה 11 בע"ט עמוד א'. רב אומר שאם מת החמור באמצע הדרך, אז הוא משלם דמי חצי, הסוחר משלם למזכיר חצי מהסכום, ועל השאר יש לו רק תרעומת. כלומר, המזכיר לא צריך לספק לו חמור נוסף לשאר, הסוחר יכול לכעוס עליו. אז אנחנו צריכים לשאול שני דברים. קודם כל, למה הסוחר משלם למזכיר חצי? דבר שני, למה המזכיר לא צריך לספק לסוחר חמור חדש? אז קודם כל, השאלה הראשונה, למה הסוחר צריך לשלם למזכיר חצי? נגיד שהוא צריך להגיע מירושלים לתל אביב, והם הגיעו עד ללוד ושם החמור מת. אם הוא יכול לזכור חמור בקלות מלוד לתל אביב, אז שיזכור וימשיך, ולמה שיחס? אין לו זכות להיות עם תרעומת. אלא מה, הוא לא יכול? אז שלא ישלם כלום. הרי אין לו מה לעשות בלוד, הוא צריך להגיע לתל אביב. תרץ את הגמרא, באמת הוא לא יכול לזכור שם, אבל בכל זאת, החמור הביא אותו עד לוד, לקח אותו חצי דרך, הוא צריך לשלם על חצי דרך. תוספות מסבירים שני הסברים. קודם כל, הם אומרים, זה לא שהוא לא יכול להגיע מלוד לתל אביב, הוא יכול למצוא חמור, אבל זה יעלה לו קצת יותר. במקרה כזה יש לו זכות לתרעומת, אבל הוא כן משלם על מה שהביא אותו עד לפה. הסבר שני, אומר התוספות, הוא יכול להישאר בלוד, ושם למכור את הסחורה שלו, הוא לא חייב להגיע לתל אביב. כלומר, הוא כן קיבל פה משהו, ועל זה הוא משלם. אז זה מבחינת הסוחר שמשלם לבעלים. אבל עכשיו, הרי אמרנו במשנה שהבעלים צריך לספק לסוחר חמור חדש. למה פה הוא לא מספק לו חמור חדש? אז אומרת הגמרא, אם אמרתם חמור סתם, אז באמת זה המשנה, והוא באמת חייב לתת לו חמור חדש. אלא פה מדובר שלא אמרו חמור סתם, אלא חמור זה. אבל עדיין, אם אמרו חמור זה, אז החמור משועבד להמשך הסחירות. אז הסוחר יכול לקחת את הנבלה, למכור אותה, ובכסף הזה לקנות חמור חדש. אז למה אתה אומר שיש לו רק תרומת? שימכור ויקח חמור חדש. אומרת הגמרא, המחיר של הנבלה לא מספיק בשביל חמור חדש. אז שיקח ויזכור חמור חדש. ואומרת הגמרא, לא, לפי רב, אנחנו לא מוכנים שהסוחר יחלה את הקרן של המזכיר. לקנות חמור חדש, הוא ישתמש בו ואז הוא יחזיר אותו למזכיר. אבל אם הוא יזכור חמור חדש, למזכיר לא יישאר כלום, זה לא עושים, ושמואל חולק. שמואל אומר שגם לזכור אפשר ולא אכפת לנו לחלות את הקרן של המזכיר. אנחנו קצת מתחת לאמצע עמוד מול תוספות במוכר, הגמרא מקשה על דעת רב שאמר שלא מחלים את הקרן, מתחום אחר לגמרי, משכנתא דסורא. משכנתא דסורא זה אומר שהמלווה לוקח עץ או שדה של הלווה, יושב בו סכום של שנים שקבעו מראש, ובסוף אותם שנים כל החוב נמחק, ומבחינת ריבית זה מותר. מה קורה אם באמצע הזמן הזה העץ יתייבש? העץ הזה משועבד למלווה, אז הלווה לא יכול לגעת בו. מה המלווה יכול לעשות איתו? אז אומרת הברייתא שהוא לא ישרוף או יבקע את העצים, אלא ימכור את זה, יקנה קרקע ויאכל את הפירות של הקרקע. אבל הרי כשיגיע יובל, הקרקע תחזור לבעלים שלה, והלווה בסוף יישאר עם כלום. אז אתה הרי מחלה את הקרן של הלווה. אז לשמואל זה מובן. שמואל אומר שאפשר לחלות את הקרן, אבל עדיף שלא. לכן עדיף שתמכור את זה, וכך אולי בכל זאת יהיה ללווה כמה שנים בקרקע עד היובל, או שיצליח לפדות את זה לפני היובל, מאשר שתשרוף את העצים שאז לא יהיה לו כלום. אבל לפי רב שצריך לדאוג לא לחלות את הקרן בכלל, מה זה עוזר למכור? הרי אתה מחלה את הקרן. אז בהתחלה הגמרא מתרצת שמדובר שהוא מכר את זה לזמן של 60 שנה, שאז זה לא חוזר ביובל כי זה ממילא קצוב בזמן, אבל הגמרא אומרת עדיין אתה מחלה את הקרן, אז לא ביובל אחרי 60 שנה, אבל אתה מחלה את הקרן. אלא אומרים, דובר פה באמת בזמן שהיובל לא נוהג. אז זה היה המקור הראשון, נזכיר את הכלל שאמרנו, אם סיכמנו על חמור סתם, אז המזכיר מחויב להמשיך ולתת לו עוד חמור. אם אמרו חמור זה, אז החמור משועבד ואפשר לקחת את הנבלה של החמור ולנסות להמשיך את הדרך, לפי רב רק לקנות, לפי שמול אפילו לזכור. אם אין אפשרות כזאת, כלומר הנבלה לא שווה מספיק, אז באמת הסוחר נותן רק דמי חצי דרך, ואין לו אלא תרעומת. עכשיו נראה מקרה מאוד דומה, הפעם לגבי ספינה. אנחנו 4 שורות לפני סוף העמוד, תנו רבנן. אדם שכר ספינה והיא טבע לו באמצע. אומר רבי נתן, זה סוג של ספק, ואם נתת, נתת כסף, ואם עוד לא נתת, אל תיתן. על מה מדובר כאן? אז לפני שנראה על מה מדובר, רק נראה מה ההבדל בין המקרה של ספינה למקרה של חמור. יש פה שני הבדלים מרכזיים. אז קודם כל בחמור יש נבלה, והייתה אפשרות למכור את הנבלה, ויכול להיות שיהיה מספיק כסף להמשיך את הדרך. בספינה משמע שזאת לא אפשרות, כל הספינה טבע. דבר שני, פה יש גם צד הפוך, פה המטען של הסוחר גם כן טבע. אז מבחינת המטען הוא לא טובע אותו, כי זה לא אשמתו, זה היה אונס. אבל זה שהיה מטען מכניס פה גורם נוסף. יכול להיות שבעל הספינה מקפיד שהוא רוצה לקחת דווקא את היין הזה, את המטען הזה, והוא לא מסכים שהסוחר יביא לו יין אחר. והיין הזה הרי טבע, אז תכף נראה. אז בואו נראה במה מדובר כאן. אם על אחד מהדברים, או הספינה או היין, אמרו ספינה זו או יין זה, הצד השני יכול לומר, אני לא מוכן שתביא משהו אחר. אני רציתי דווקא את היין הזה, או דווקא את הספינה הזאת. האחרונים מעירים שבדרך כלל סוחר או מזכיר לא יכול להגיד, התכוונתי דווקא ליין הזה. בדרך כלל אנשים לא מקפידים. כאן זה מקרה מיוחד, כיוון שהספינה טבעה, יש זכות לבעל הספינה שהוא לא רוצה להפסיד עוד כסף להגיד, אני הקפדתי שזה יהיה דווקא על היין הזה, בהנחה שהם אמרו יין זה. עכשיו נראה את הפרטים. אם אמרו ספינה זו ויין סתם, כלומר לא הקפידו על איזה יין, אבל כן הקפידו על הספינה, אז הסוחר שזכותו לקבל את המשך העבודה לא יכול לקבל כי אמרו דווקא ספינה זו, אז הוא משלם על חצי דרך, ועל השאר יהיה לו תורמת, כמו שראינו בדברי רב. ולהפך, אם אמרו ספינה סתם ויין זה, אז הסוחר מצידו היה רוצה להמשיך ושבל הבית יביא לו ספינה חדשה. אבל המזכיר אומר, לא, אמרנו יין זה, היין שלך טבע, ואני לא מוכן לקחת שום יין אחר. זה מקרה חדש שלא נאמר בדברי רב, וזה חידוש שהמזכיר יכול להתעקש, והדין הוא שהסוחר יצטרך לשלם לו על כל הנסיעה, והמזכיר יפליג לדרכו בלי היין של הסוחר, ובכל זאת יקבל לזה כסף, כי הוא יתעקש על יין זה. אמנם הוא לא יקבל את כל הכסף, יקבל כסף כפועל בטל, אבל יקבל. אז על מה רבי נתן מדבר? ששניהם היו בדווקא, שזה היה גם ספינה זו וגם יין זה, ואז כל אחד טוען כלפי השני, אני רוצה להמשיך, אבל אתה לא יכול כי אמרנו ספינה זו, ובעל הספינה טוען, אני רוצה להמשיך, אבל אתה לא יכול כי אמרנו יין זה. ואז כיוון שלשניהם יש טענה צודקת ושניהם שווים, אז מי שהכסף אצלו ירוויח, אם הסוחר כבר נתן למזכיר, מזכיר ירוויח, אם עוד לא נתן, אז שלא ייתן. וזה הפסיקה של רבי נתן. מה יקרה במקרה רביעי, אם אמרו ספינה סתם ויין סתם, כלומר אף אחד בעצם לא אמור להקפיד על השני, והמזכיר אמור לספק ספינה חדשה, הסוחר צריך להביא יין חדש, והם יכולים להמשיך לדרכם, אז אם שניהם מסכימים, אז שיעשו את זה מצוין. אם אחד מהם מסרב, אז הכסף ילך לזה שלא מסרב, כלומר אם המזכיר מסרב, אז הסוחר כמובן לא ישלם לו על המשך הדרך, אם הסוחר מסרב, אז הוא יצטרך לשלם למזכיר בכל זאת, אם שניהם מסרבים, אז אומרת הגמרא שחולקים. אז זה היה המקור השני. ועכשיו למקור השלישי, שהוא הכי פשוט, עוד פעם מקרה של ספינה. תנו רבנן, סוחר את הספינה, והפעם היא לא טבעה, אלא הסוחר באמצע הדרך כנראה הצליח למכור את כל הסחורה שלו, או החליט לרדת באמצע הדרך מאיזושהי סיבה, פרק את הסחורה והלך. אומרת הברייתא, הוא משלם חצי דרך, ולמזכיר יש עליו תרומת, והוא לא צריך לשלם את שאר הדרך. הגמרא מנסה לברר מה מדובר כאן. הרי זה כמו מעביד שפורש משכיר באמצע היום, שאם השכיר התחיל לעבוד הוא צריך לשלם לו כפועל בטל. אז במה מדובר כאן? אם בעל הספינה יכול למצוא עוד נוסע, אז שימצא עוד נוסע, ולמה שיהיה לו תרומת? אם הוא לא יכול למצוא עוד נוסע, אז לא רק שיש לו תרומת, אלא הסוחר צריך לשלם לו כפועל בטל. אז הגמרא מנסה לענות, באמת הוא יכול למצוא עוד סוחר, ולכן הוא לא צריך לשלם כפועל בטל. אבל למה יש תרעומת? כי עכשיו בעל הספינה צריך למצוא מישהו חדש, וזה גורם לזה שהוא צריך לפרוק ולטעון פעם נוספת ממה שהוא היה צריך לעשות, וזה מזיק לספינה, ולכן יש תרעומת. אומרת הגמרא, אם זה מזיק, אז שישלם את הנזק, למה תרעומת? עונה הגמרא, אני הולך עכשיו לפי הפירוש של ריבם בתוספות, תוספות עצמו ורש"י מפרשים אחרת לגמרי, שבאמת אין נזק לספינה, כי הם פורקים לאט לאט ומכניסים לאט, אבל יש תרעומת. כי המזכיר, בעל הספינה, צריך להתרגל עכשיו למישהו חדש, ויכול להיות שלמישהו החדש הזה יש מטען כבד יותר, אז המזכיר יצטרך לקנות עוד חבלים בשביל להרחיק אותו משפת הנהר, ולכן יש תרעומת. וסיימנו את הסוגיה העיקרית. עכשיו אנחנו עוברים לדיון קצר על התנאים של שכירות חמור. אדם סוחר חמור, אז הוא מגיע עם המטען שלו, שזה ברור, אבל גם מותר להביא איתו את האוכל לכל ימי הנסיעה, אפילו שזה מטריח את החמור. החמר לעומת זאת, מותר לו להביא אוכל רק ליום אחד, לא ולחמור. למה לחמר רק יום אחד ולסוחר כמה ימים? הרי אם אפשר להשיג אוכל כל יום, אז שיקנו אוכל כל יום שניהם. אם אי אפשר, אז שניהם צריכים אוכל להרבה ימים. עונה הגמרא, אפשר להשיג אוכל כל יום, אבל זה בתורח. בעל החמור הוא רגיל לתרוח בדברים כאלה, והסוחר לא רגיל לתרוח, ולכן אותו לא הכריחו לעשות את זה. דין הבא, תנו רבנן, אנחנו 7 שורות מלמטה. אם אדם שכר חמור ואמר שזה בשביל גבר, אסור שאישה תרכב עליו, כי אישה מכבידה יותר על החמור, אבל אם בשביל אישה אז לאיש מותר. אם שכרת בשביל אישה, אז זה לא משנה אם היא גדולה או קטנה או מניקה או מעוברת, ואפילו אם מניקה ומעוברת, עד כאן.